שלום לכם, אהובי עדיין רבותיי, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על ענייני יציאת מצרים. הפעם נדבר על תכלית גלות מצרים על פי הספר היקר לילה כיום יאיר בפרק החמישי. השיעור נמסר לזכות הרב אברהם יוסף בן רבו שחיים ולזכות רבי יצחק יונה בן חנה מרתנה מרים בת חנה ולרפואת מרדכי בן שרה ורבי יצחק חיים יחיאל בן אסתר ורמודכי בן שרה אלכסנדר ישראל בן חיה מרתה והרב ישעיהו מרדכי עזרא בן רחל דבורה. בחירת זרע אברהם להיות עבדי השם המוצאים לפועל את רצונו יתברך בעולם היא שחייבה את גלות מצרים והגאולה ממנה, כמו שמבואר בספרים. ומובן אם כן שהתכלית האמיתית של גאולת מצרים הייתה גילוי רצונו יתברך במתן תורה. וזה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את אלוקים על ההר הזה, ושתי תכליותיה של גלות מצרים שנתבררו למעלה אינן אלא אמצעים לקבלת התורה שדיברנו בשיעור הקודם, אינן אלא רק אמצעים לקבלת התורה, כי הן ההכנות המצטרכות לה. אומר המהר"ל בספר התפארת בפרק י"ז, התהוותם לעם שלם מוכרחת בשביל קבלת התורה, כי לא שייך לתת את התורה רק לעם שלם ולא ליחידים. ואף על פי שמצאנו שנתן הקדוש ברוך הוא מצוות לאבות כמו מילה וכדומה, לא היו אלה מצוות פרטיות והיו שייכות דווקא להם בייחוד. אבל כלליות התורה בשלמותה אי אפשר שתימסר לבני אדם פרטיים. וטעם הדבר הוא בפני נצחיותה של התורה, כי התורה היא עצם גילויו של בורא העולם, שאותו רצה לגלות לנבראים ולמענו בראת הבריאה. ודבר זה פרשו חכמינו באומרם שכל התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. וכדי שיובנו דברים אלו צריך להקדים הקדמה קצרה בעניין שם. המושג שם כולל כל גילוי של בעל השם כלפי אחרים. למשל, אדם המתנהג ביושר עם הבריות ומקובל על כולם, נקרא שיש לו שם טוב. וכמו כן שם נאמר על התהילה והפרסום, כמו ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ. גם שליח ההולך לומר או לעשות משהו יאמר או יעשה בשם משלחו. בשמו האדם נודע ובאמצעותו ניתן להתקשר איתו, לקרוא לו, לדבר אודותיו. במשפט אחד, שם הוא האופן שבו בעל השם נמצא לאחרים. הוא רלוונטי אך ורק כלפי אחרים, עד כמה שנוגע לעצמו בלבד, אין לו צורך בשום שם. ואומר הגר"א בליקוטים שבסוף ספר ספרא דצניעותא, גם ברמח"ל בכמה מקומות. כך צריכים להבין את עניין שמו יתברך, גילויו כלפי הנבראים. הבורא יתברך הוא אין סוף, ועצמותו הפשוט אין שום מחשבה משגת בו כלל, ולא שייך בו שום שם חס ושלום, כי שם הוא הגדרה, זאת אומרת הגבלה. ואף כשאנחנו מדברים על רצונו יתברך, אין הכוונה על רצונו הפשוט, שגם הוא אין סוף ולא מושג כלל, כי הוא יתברך ורצונו אחד הוא. אמנם, השם יתברך בבריאת העולם גילה רצון מסוים ומוגבל. הוא הרצון להתגלות לנבראים, או במילים אחרות, להיקרא בשם. ורצון זה הוא המקור של הבריאה ושל הנהגתה. כלומר, כל מה שיש וכל מה שקורה. כי אין אצלו יתברך חילוק בין הרצון והפעולה, ורצונו בהוויית הנמצאים הוא עצמו המצאתם. ואין אנחנו משיגים בו יתברך דבר מעבר לרצונו המסוים הזה, שהוא היחס שלו יתברך כלפינו. וכל דיבורנו אודות השם אינם אלא רק ברצונו הזה המתגלה לנו בפעולותיו יתברך, כלומר רק בשמותיו, כי שמותיו יתברך הם גילויי מידותיו שבהם ברא ומנהיג את עולמו. וכתשובתו של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כאשר שאל על אודות שמו יתברך, שמי אתה מבקש לדע? לפי מעשי אני נקרא. כך במדרש מות רבה, כשאני דן את הבריאות אני נקרא אלוקים, כשאני עושה מלחמה בראשים אני נקרא צבקות, כשאני מרחם על עולמי אני נקרא הוויה. ולא דבר ריק הוא מה שכלל ישראל מכנים אותו יתברך השם. זה גם לשון המשנה בראש השנה ד' מכות ג' ו' זבחים ד' ו' קריטות ג' ד', ומקורו בכתוב עצמו בדברים כ' ח' נ' ח'. ונמצא על פי הקדמה זו פירוש דבריהם זה על הנעל הוא שכל התורה כולה היא השם עצמו. וכן אמרו אנוכי נוטריקון ענה נפשי כתבית יהבית, ראשי תיבות אנוכי, אני את עצמי כתבתי ונתתי. וכן עוד מאמרים רבים מאוד לחכמינו מורים על זהות התורה עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא יסוד מוסד. ומובן מכן שכמו שלא שייך שינוי בו יתברך, כך לא שייך בתורתו, ובמדרגת הפרטים יש שינוי, מה שאין כן בכללים שהם עומדים תמיד בלי שינוי, כמו שרואים דרך משל במינים שנבראו בעולם, שהמין קיים לעולם בלי השתנות. ובבריאות הפרטיות אישי אותו המין יש שינוי, והם הווים ונפסדים תמיד. ולא ייתכן לתת התורה הנצחית לבני אדם פרטיים בעלי הפסד, מכיוון שנצחיותה של התורה מחייבת נצחיות מקבילה, נצחיות מקבליה. כי אם היה ביטול למקבלי החז ושלום, הייתה בתהילה גם היא ממילא, שרי קודש בריחו ואורייתא וישראל חד הם. אלו הם שלושת מרכיבי הגילוי בהכרח, המגלה וזה שאליו מתגלה, והגילוי עצמו, המגלה השם, אליו מתגלה כלל ישראל, הגילוי עצמו התורה. ובהיעדר אחד מהם אין גילוי כלל. הרי שלא היה שייך לתת את התורה עד שלא יתהוו כלל ישראל לעם שלם בשישים ריבו, כי זה השלמות של המספר ושלמות של העם, כמו שמסביר המהר"ל. וכל שכן שאי אפשר נתינת התורה ועוד זוהמת הנחש מעורבת באדם, כי הרע הזה עצמו מעכב חיבורו על הבורא ומונע ממנו הגילוי האלוקי בשלמות, כמו שנאמר, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. וכבר ביארנו שאותו ניתוק הוא עצמו סוד זוהמת הנחש, שהיא המוות עצמה, בחינת רשעים קרויים מתים בחייהם. והתיקון לזה הוא הנמשל של משל האש שבקור המתיך את הזהב ומפסיק בינו לזהבי, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כי לעולם בירורו של דבר הוא דווקא על ידי הופכו, כמו שרב צדק אומר במקומות רבים ומהם ברסיסי לילה בעוד וב בישראל קדושים למתת עמוד בית ועוד. בירור החוזק למשל הוא על ידי הפעלת לחץ. יציבות נבחנת על ידי דחיפות, וכן הוא בכל עניין. בחינתו הוא במצב ההופכי לו, ולכן לא נבחנו ישראל אלא בתוך המקסימום של כוחות הרע. ונמשל הרע לאש, משום שכמו שהאש שורפת עד שמחלה, כן הרע מענה בייסורים את מי שנמצא תחת שלטונו, כי זהו חוקו של הרע להרע, והוא חוצץ ומפריד בין אדם לבוראו, וזהו כליונו. ומצב זה הוא ההפך ממש לישראל בני אברהם, יצחק ויעקב, שהרחמנות והביישנות וגמילות חסדים הם סימניהם המובהקים, ומחוברים אל השם יתברך בשורש חיותם, ועל ידי אותם היסורים הנוראים נתברה מיתת מהותם של כלל ישראל, שאי אפשר לנתקם לגמרי מן השם יתברך בשום אופן, וממילא אי אפשר לחלותם, כי אין בכוחו של הרע לחלות אלא את הרע המתערבב בהם על ידי החטא, שזהו עיקר עניין הרע שמחלה את עצמו. אנחנו עוד נדבר על זה, אני מקווה. אבל את ישראל הוא מתהר, כי אותו רע הוא מקרה בהם בלבד, נוסף עליהם, אבל עצם מהותם הוא הטוב, ואין לאותה אש שליטה עליו, ולפיכך יצאו מקור הברזל צרופים לגמרי, זהב טהור. וזאת הבשורה שבישר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבשרים. אחר דברים האלה היה דבר השם על אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי אלך ערירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבית נא שמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך, ואמין בשם ויחשבה לו צדקה. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים, במה ידע כי ירשנה. במחזה הזה נתגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו לכרות עמו ברית, בו הודיע לו שהוא לבדו נבחר להיות שורש אילן אדם בתיקונו, וזה שאמר לו שכרך הרבה מאוד הוא אותו שכר כולם שכתוב במשנה באבות, שהוא העולם הבא של כל האנושיות שאברהם אבינו לקח. ואם שלפי הטבע היה עקר, הבטיחו הקדוש ברוך הוא לשנות את כל מערכת הטבע של העולם הזה כדי להוציא ממנו את זרע ישראל מקבלי התורה, ויתן להם את ארץ הקודש, נחלת השם, שהיא עיקר מקום קיומה. והנה אברהם אבינו שאל על זה, במה ידע כי ירשנה? ופרשו חכמנו, אמר אברהם, ריבונו של עולם, שם ישראל חותים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? פירוש, שידע אברהם אבינו שיגיע השתלשלות זרעו עד למגרגה שלא יוכלו לעמוד כולם בכל הניסיונות ולא לחתו כלל. הוא פחד שיהיה אז פירוט בינם ובין הקדוש ברוך הוא, ויהיו קלים חס ושלום. והייתה התשובה לזה, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום וינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבור דודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כאן בישר לו שירושתו ירושת עולם היא, כי יתבררו על ידי גלות מצרים מכל סיג, להיות אומה שלמה מיוחדים לשם, ודבוקים בו באופן שאין שום רע בעולם שיוכל לנתק אותם ממנו יתברך. וזהו הרכוש גדול שהבטיח לו, כך אומר רבי צדוק, בתחילת ספר אור זרוע לצדיק. וכן מפורש בילקוט שמוני בשלח רמז ר' מ"א. ואומר השלה במסכת פסחים מצה שמורה, ומערם אלשיך בבראשית שם, והכתב הקבלה שם, וגם בפרי צדיק במאמרי פסח עוד למתת, שבוודאי אין הרכוש גדול הזה רק הכסף והזהב והשמלות שלקחנו ממצרים. זה לא היה חשוב בעיני אברהם. גם מי רוצה להיות משועבד 400 שנה בשביל הרבה כסף? וגם הכסף חזר למצרים בימי רחבעם בן שלמה, כמו שמפורש בדברי חכמינו, ולא נשאר בידינו מאומה. כך בפסחים פזיין עמוד ב'. אלא ודאי, הרכוש הגדול הוא הרכוש הרוחני. מה שיצאנו משם עם כל ההכנות כדי לקבל את התורה, להיות קודשא בריך הוא ואורייתא ואנחנו חד. ומעטה, משמעות חדשה מקבלים עבורנו דברי חכמינו. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא ידי ייסורים, ואלו הן תורה וארץ ישראל בעולם הבא. כי בשלושת המתנות הללו נכללת כל מתנה טובה אפשרית, וכולם נתנו על ידי גלות מצרים, כמפורש בתורה, בתשובה לשאלתו של בן החכם. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם, למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, זה ארץ ישראל. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראת השם אלוקינו, זה התורה, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. מה זה חיים? חיים אמיתיים זה העולם הבא. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. וגמר תיקונו של חטא אדם הראשון היה במתן תורה, כמאמר חכמנו, בשעה שבה נחש על חווה הטיל בה זוהמה. ישראל עמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. כך בשבת דף קמ"ה, סוף עמוד ב', וקמ"ו, ר' עמוד א'. וכאן התחיל המהלך לקראת התיקון הסופי, העברת הרע מן העולם לגמרי, תחילתו על ידי כלל ישראל באמצעות התורה, וסופו על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכמשל חכמינו, למשל לצור גבוה שעומד על פרשת דרכים, ובני אדם נכשלים בו, אמר למלך סטטו כמה כמה, עד שבאה שאבנים מעבירו מן העולם. כך אמר השם לישראל, יצר רע מכשול גדול הוא, אלא סטטו כמעה כמעה, לסוף אני מעבירו לעולם קצת לאט לאט. ומהלך התיקון הזה הוא עניין שיעבוד ארבע מלכויות. בנבואת ברית בין הבתרים נתגלה שיעור זמן הגזרה של גלות מצרים, 400 שנה, ושיעור זה הוא כנגד כל ארבעת הבחינות של כוחות הרע, שאנחנו נבאר בעזרת השם, אני מקווה בעתיד, שהיה עלינו לתקנם שם, שכולן היו כלולות במצרים, בהיותה מלכות הנחש, כמו שאומר רבי צדוק במחשבת חרוץ, באותת. כי גלות מצרים הוא השורש לכל הגלויות, כמו שכתוב הרבה בשפת אמת, בשם ישמעאל, באריזל כבר. אולם לא נתפרש מועד התחלת החשבון, וניתן היה לפרש 400 שנה מתחילות מעת הירידה למצרים, ולפי זה המילים 400 שנה מתייחסות לבעבדום ועיני אותם בלבד. וכמו כן ניתן היה לפרש שהשיעור כולל גם כי גר יהיה זרחה ויתחיל לחשבון, לפי זה מעת לידתו של יצחק, שהוא תחילת זרעו של אברהם, כי אבות היו נחשבים גרים אף בארץ כנען שהייתה בימיהם בידי הכנענים כידוע, ושני הפירושים אמת הם, כמו אומר הגרא, ושתי האפשרויות היו קיימות, ולכן נחלו שתיהם בדברי הנבואה, אלא שאחריך תצא לגאולה לפועל, אם תהיה בזמנה אחר 400 שנה של שיעבוד, או שיחיש אותה הקדוש ברוך הוא טרם זמנה, היא מן הדברים שנמסרו לבחירה החופשית של האדם, ויכול להיות כך או כך, והדבר תלוי בנו. והנה אם היינו מצליחים לסבול את כל אותם 400 שנה, יש להם בזה שיעור העבודה המצטרכת לאדם לזכות בשכר הנצחי, והיה הרע מתפתה לגמרי כקליפה ששר המעלה בבשל הפרי. אבל לא הצלחנו לעמוד שם אלא רוב השיעור ההוא 210 שנים, והרע רק נפרד ממנו אבל לא התפתל. ועד הרבה היה התיקון של הפרטת בניין הקדושה אז בסכנה גדולה, כי מוקפים שם בכל צד על ידי אותם ארבעת הבחינות של כוחות הרע, והיו סוגרות עלינו בתכלית ההתגברות, בניסיון לבלוע אותנו שלא נוכל עוד לצאת חס ושלום. ואמרו חכמנו שהיינו שקועים במצרים בתוך 49 שערי תומה, ועוד רגע היינו נכנסים בשער 50 שמשם אין חזרה. אולם לא הספיק בצעקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, וגלם בארבעת הלשונות של גאולם מאותם ארבע כוחות הרע, כמו שאומר השפת אמת במאמרי פסח בתרלת דיבור מתחיל ברוך, ועוד ספרים שמשמואל. בניסים ונפלות בשידוד כל מערכות הטבע שעבר את אותה הקליפה על ידי קומה שלמה של 10 מכות, שכל מכה מהן הייתה של 4 מכות, והוציא מתוכה את הפרי קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ועל זה נותנים אנו שבח והודיה לשם בליל הסדר. ברוך שומר התחתו לישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ויניעו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שבחסדו יתברך חישב לנו בחשבון 400 שנה גם את הקץ שנים של גרות. קץ זה קוף זה 100, צדי זה 90, סך הכל 190, שתחילו מלידת יצחק אבינו, ויוצאים אותנו מצרים אחר 210 שנים, שלא ניבלה שם חס ושלום. זה 210 פלוס 190, זה 400. ועתה עלינו להשלים את תיקונם של ארבע חלקי הרע בשיעבוד ארבעת המלכויות, כמו שאומר החידה בפירוש ההגדה ובשפת אמת במאמרי פסח תרלת דיבור מתחיל ברוך, שהם הענפים של שורש מצרים. אלא שעכשיו יש לנו קבלת התורה, כי עכשיו אנחנו מובדלים מן הטובה, תומה, באופן שכבר אי אפשר להיבלה שם. אני השם אלוקיכם שרציתי אתכם מארץ מצרים, מיות לכם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. ודבוקים עכשיו בשם יתברך על ידי התורה, בחיבור שלא ניתן לעשרה. ומונהגים על ידו יתברך לקראת סוף התיקון, בהנהגה שהיא לגמרי למעלה מן הטבע. ואפילו ביותנו בגלות בהסתר פנים גדול, מנהיג אותנו השם בניסים, אלא שהם ניסים נסתרים. ואף על פי כן לעיני המאמין גלויים הם, וכדברה בנפלים של הרמב"ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים ההסתרים שהם יסוד התורה כולה. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, בין ברבים, בין ביחיד. ומכל האמור, אומר הרמח"ל, יוצא לנו שיציאת מצרים הייתה רק ראשית הגאולה, יציאת ישראל מן הרע, אבל סוף הכל צריך שתתפשט הקדושה ותכפוש את הרע לגמרי לעיר כל חושך, וזאת היא הגאולה הנצחית העתידה במהרה בימינו. ובכל שנה ושנה בליל הסדר מתחדש ומתעורר שוב אותו האור שאיר בראשית הגאולה, ואותו התיקון שנתקן אז, וכנגדו מתעוררים אנחנו הידי מצוות הסדר של פסח להחזיק בגאולה ולהמשיכה הלאה עד השלמתה. והוא יושיענו וגילנו שנית וישמענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, כמו שאומרים בקדושת כתר של מוסף נוסח ספרד. ובעזרת השם, אני מקווה מאוד שבשיעור הבא אנחנו נמשיך הלאה להתעמק בענייני הקורבנות. שלום שלום, אהובי ידידיי, מוריי ורבותיי.